שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום.
שלום.
ואנחנו מקיימים את השיחה הזאת במסגרת סדרת שיחות על אני והחברה. כולנו חיים בתוך חברה כזו או אחרת, בבית, בעבודה, עם השכנים, החברים, המכרים שלנו. ומתוקף כך אנחנו רוצים להבין איך פועלת מערכת היחסים הזו בינינו לבין האנשים הסובבים אותנו. ככל שנטיב להבין אותה, כך נוכל לשפר את החיים שלנו. כל החיים שלנו זה מערכות יחסים. אין חוץ מזה שום דבר. אם נדע מה עומד בבסיס מערכת היחסים ואיך אפשר להכניס שם נתון חדש שיביא את הכל לכיוון של טוב, נקום בבוקר עם אור גדול בעיניים, עם שמחה על זה שאנחנו חיים. והיום אנחנו הולכים לצלול אל תוך הצלחת. מה הפירוש של תוך הצלחת? אחת האינטראקציות המרכזיות בחיים שלנו זה האכילה שלנו, והאכילה שלנו מאוד מושפעת, והיחס שלנו בכלל למזון, לבריאות, ליופי, מאוד מאוד מושפע מהאנשים שסובבים אותנו. זה יהיה הנושא שלנו היום, נקווה שיהיו המון תובנות שנוכל לקחת לכל תחומי החיים בכלל. טל, למה בהרנו דווקא את הנושא הזה, ואיך הוא מתקשר לסדרה שלנו? בואי תפתחי לנו את הדברים.
כן, אנחנו מדברים באמת על מה שנקרא בגדול הפרעות אכילה או בעיות אכילה. זה כולל בתוכו את היחס שלנו לעצמנו, לגוף שלנו, דימוי העצמי שלנו. זה מעניין לנו לדבר על זה בגלל שזה כל כך מעניין כל כך הרבה אנשים. וזה נוגע לכל הגילאים, לכל המעמדות החברתיים. זה פשוט חוצה גבולות. היום בעולם המערבי, כמעט כל אדם סובל בצורה כזאת או אחרת, מודעת או לא מודעת, מאיזושהי בעיה עם אוכל. וזה לא חייב להיות השמנת יתר או רזון קיצוני, לפעמים זה פשוט איזושהי התעסקות אובססיבית באוכל. יש היום טרנדים כל הזמן של כל מיני דיאטות ותזונות למיניהן, רק בשר, רק פחמימות, רק ירקות, כל מיני סוגים. אפילו קהילות שלמות שמתקבצות סביב הנושא הזה של האוכל, זה הפך להיות משהו שממש ככה צובע לנו את החיים. אני יודעת על עצמי כנערה שגדלתי, זה היה משהו שמאוד השפיע עליי. אני זוכרת שהייתי מסתכלת על תמונות של עצמי באלבום, והדבר הראשון שהייתי מסתכלת זה אם פה אני יותר שמנה או יותר רזה, הייתי אז יותר מלאה, וזה משהו שמאוד הטריד אותי. ואני יודעת שזה משהו שהוא ממש מצוקה בשביל הרבה מאוד נערות, נערים, ולא רק בגילאים האלה, אלא גם אחרי זה. עכשיו, במקרה, השבוע זה שבוע המודעות הבינלאומי לנושא הזה של הפרעות אכילה, כי יש באמת מיליונים.
עשו מזה טרנד בינלאומי, אה?
קודם כל, כן, זה טרנד, אבל זה טרנד שהוא בסך הכל מהווה איזושהי מצוקה. זאת אומרת, מיליונים של אנשים סובלים מהבעיה הזאת, במקרים קיצוניים זה מוביל למוות, אנשים שממש מרעיבים את עצמם, או ההפך, ופוגע בבריאות. אז אנחנו כאנשים שאולי אפילו לא מודעים לכל המנגנון המשומן שסביבנו, בסך הכל רואים שזה פוגע לנו בחיים, והרבה מאוד אנשים מחפשים את הפתרון ולא מוצאים עד היום פתרון מספק. אז באמת אנחנו רוצים, כי בגלל שמבינים שצריך להגיע לשורש הבעיה כדי לפתור אותה, אנחנו רוצים קצת לדבר על השורש העניין הזה. כמו שאורן אמר, למה דווקא היום במאה ה-21 אנחנו מגלים כזאת מערכת יחסית בעייתית עם האוכל שלנו, עם הגוף שלנו? מה יש דווקא במקום הזה שהוא כל כך רגיש?
קודם כל, אני לא רואה שום בעיה בהפרעת האכילה. אני בעצמי לא מרגיש את זה. לא מפריע לי. לא מפריע. אני ממש קובע שכל הבעיה הזאת היא מצוצה מעצבה ממש. בצורה אפילו גסה כזאת אני אומר. במשך כל ההיסטוריה של אנושות הייתה בעיה עם המזון. ולכן לא היו אנשים שמנים. אדם היה רגיל להרגיש רעב. את יודעת, אפילו דגים, חיות, הם רגילים להרגיש רעב. משך ימים, אפילו שבועות ואפילו חודשים. ואפילו חודשים. והרגשת הרעב זה הרגשה טבעית לאדם ולכל גוף חי. אלה רק מאמצע מאה ה-20, שבעצם עברנו תקופה מאוד מיוחדת בהתפתחות האנושית, עד שנות 50-60 של מאה ה-20, אז גמרנו כל התהליך של התפתחות באגו שגדל וחברה אנושית שהתייצבה בצורה כזאת. העיקר זה שהגענו למצב שאנחנו יכולים לכולם לספק מזון, לכולם מספק מה שהוא צריך בצורה הכרחית, ואז אין לאדם לאן, מה לעשות עוד?
כן.
כמות האנשים לא גודלת, אנחנו צריכים, התעשייה צריכה עוד ועוד ועוד מקומות איפה שיכולה למכור את הדברים, ואז התחילה כל התעשייה הזאת, המזון מופרז בכל מיני מינים, להביא מקצה העולם לקצה העולם, כל מיני דברים, דברי מזון וכן הלאה וכן הלאה. ואז סביב זה התפתחה תעשייה כזאת שמצד אחד, כמה שיותר תאכל, תקנה, 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 תאכל, אנחנו רואים את זה, איזה מזון לתינוקות ולילדים ולגדולים ולכל, וסביב זה תעשייה שלמה של זה כדאי ולא כדאי, זה פחות קלוריות, זה יותר, וכל מיני סוגי הדיאטות, וכל מיני, בכל זאת יחד עם זה, כנגד זה, כל מיני מאכלים למיניהם, וככה זה שוק אחד גדול, שכל אחד מושך לטובת עצמו, לטובת כיסו. ולכן אני לא רואה בזה שום בעיה, ואפילו אפילו זה מה שאנחנו מדברים, אני רואה את זה כאיזשהו מין, שאני נכנס לאיזה בעיה שאנחנו בעצמנו עשינו זאת. אני אוהב לטפל בבעיות או לדבר או לחקור בעיות שהן לא שהן באות כמישהו ימציא אותם במיוחד. אלה שהן בעיות מהתפתחות האדם, מהתפתחות טבע האדם, חברה האנושית וכן הלאה. כאן זה בעיה שהיא נטו ממש גדלה מתוך רעיון של גוף אחד גדול של בני אדם שרוצים למכור מזון, וגוף שני שרוצה למכור כל מיני דיאטות, וגוף שלישי שרוצה למכור כל מיני שיטות איך לרזות, ועוד ועוד ועוד. מקרוביוטיקה, מה לא יש בזה. זאת אומרת, כל אחד הוא חושב איך אני אגנוס מהשוק הזה בסך הכל איזשהו חלק לעצמי. זאבים כולם. ולכן אין כאן בעיה, יש כאן מאבק שהאדם המסכן, שמבלבלים אותו כולם, עומד באמצע, ולא יודע ממה לפנות. ואנחנו רואים, אנשים כל החיים קופצים מדיאטה לדיאטה, ממזון למזון, מזה וזה, וכך וכך. כלום לא 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 נעשה. יותר מזה, דווקא היום בהרצאה שלי אחד מהתלמידים שלי שהוא דווקא מדען ביו משהו כן,
ביוטכנולוגיה
זה משהו, כן, אבל כן הוא מדען בזה. הוא אומר, איך אני אוכל כל מיני דברים, הרי זה לא בריא, זה עודף שומן, וזה עודף חולסטרול, וזה עודף ככה וכך וכך. אמרתי לו, בעיניי זה לא מקובל. לא שאני מרשה לעצמי הכל. ולא שזה זה בא לנו מהשדה כזה, וזה מהשדה כזה, וכולי וזה. נקי מבחינת הביולוגיה שם או לא נקי. אלא אם אדם בסך הכל אוכל נכון, העיקר לפי מידה מסוימת, אז לא חשוב מה שהוא אוכל, ממש לא חשוב. כל הבעיה היא שאנחנו מפריזים בכמות האוכל ומפחיתים בכמות התנועה, וזה הכל.
איבדנו איזשהו קשר גם עם המנגנון הטבעי שלנו.
אנחנו איבדנו קשר עם המנגנון הטבעי, מפני שאנחנו, אם היינו מייצרים סוגי מזון, מה שבאמת אנחנו צריכים לפי הטבע, לא היינו צריכים שום דבר. אפשר לפטר 90% מהרופאים, אפשר לסגור כל המפעלים האלה של הממתקים למיניהם, וזהו, פעם לא היו ממתקים. כתוב אפילו על כתוב, מה לתת לילד אם אתה רוצה לשמח אותו? אגוזים. לא היה ממתקים. אלה, המתנה זה היה, נגיד, בפסח, בזמן החג. נותנים לילד קצת אגוזים. זה בשבילו היה, כמו שהיום, תקנה לטונה של כל מיני הגומי הזה למיניהם ומילואים וכו' וכו'. כך זה היה. אם היינו דווקא בצורה רציונלית, מגבילים את עצמנו מכל מיני סוגי האוכל, היו מרוקנים את כל אלו מעדפים בסופרים מכל השטויות, שאין בהם שום תועלת, לא הייתה בעיה. זאת אומרת, הבעיה היא, זה לא בעיה שלנו, אלא זה בעיה כמו עם התרופות, שרוצים להכניס לנו, למכור לנו כמה שיותר. אני שואל את הרופא שלי, מה נשמע ב-10 חולים? הוא אומר, נורמלי. מה זה נורמלי? הוא אומר, אצלנו היום מקובל עד 10 תרופות לבן אדם, זה נורמלי. זה נקרא הרופא.
כן. כן, זה באמת...
אז אותו דבר כאן.
מציאות לא פשוטה.
כן, כן.
לחיות בה.
אדם נכנס לסופר, למה זה אפשר להשתגע.
שמצד אחד יש את כל השפע הזה, ובאמת יש מגפת השמנה מכל העולם, כן? מאות מיליונים של אנשים שמנים, לעומת אנשים שהם רעבים, שזה גם כן סיפור אחר.
כן.
אבל...
יש זה, כן, נגיד זה.
כן.
זה מה שמעניין. מה שקרה, הסטטיסטיקה מאוד מעניינת. יש 11 מיליון ביתים ריקים בארצות הברית, מפני שאנשים לא יוכלו לשלם למשכנתה שלהם, למורגיץ', וגירשו אותם מהבית, ויש 11 מיליון משפחות שאין להם ביתים. וככה זה, אלו נמצאים ברחובות, והביתים ריקים. אותו דבר כאן, עם המזון.
נכון.
יש לך אפריקה, אסיה, ומלא מקומות, איפה שממש הנתים גובים מרב, ויש סופרים ש... 90% זורקים כדי מחר למלות ושוב למכור 10% בלעד.
הייתה כתבה על הודו, שהיא דוגמה מעניינת, כי שם, בגלל שנכנס כל התרבות האמריקאית והשפע, אז כבר התחילו להיות שם אנשים עם בעיות של עודף משקל, שאפילו צריכים לשלם כסף בשביל ללכת למכוני הרזיה, וכך הם נוסעים באוטו, ובדרך רואים את האנשים שרעבים, והפערים שם הם כל כך, זה כל כך אירוני.
זה אירוני במיוחד שהם אומרים שיש להם רוחניות, שהם הרי...
כן.
לפי אז... דת שלהם, דת של אהבה.
אז אנחנו נמצאים באיזשהו פרדוקס. מצד אחד יש השמנה ועודף ויתר, ומצד שני נורמה חברתית שקובעת שרזה זה יפה.
לא, אף אחד לא קבע את זה, איזה נורמה חברתית. לא חברה קבעה את זה. עד לפני 100 שנה, להיות שמן זה היה חשוב.
נכון.
נו? זה נקרא בריא.
זה גם יפה.
בהרבה מילונים שמן זה בריא, זה נקרא אדם שמן, ורזה זה נקרא אדם חולה. כן, וממש ככה זה מה שאם כן היום זה רק אלו שרוצים שתוכלו פחות או תוכלו יותר, וסוגים כאלה וסוגים כאלו, ומכונות הרזיה וכו' וכו' וכו'. יש כאן מלחמה. מצד אחד מוכרים לך כל מיני הממתקים, מצד שני כל הזמן מראים לך עד כמה שאת שמינה, ויש לך עוד במקצת לרזות, תבוא אלינו ותוכלי את זה, ונעשה איתך איזה שם פיזיותרפיה או משהו. זה סך הכל שוק. אף אחד לא קבע שרזה זה יפה. אלה קבעו שזה ככה, למי שטוב למכור את הדברים. ולכן זה כך.
לא יודעת מאיפה זה התחיל, אבל זה הפך לאיזושהי נורמה, זה הפך לאיזושהי תרבות. היום כל ילדה או ילד יודעים את זה. מי ששמן מפחד שיצחקו עליו בבית ספר. זאת אומרת, זה כן הוטמע בנו, אנחנו כבר חיים את זה בתור איזושהי נורמה.
הסכמה חברתית.
כן, זה אפילו הפך לאיזשהו פולחן, הרזון הפך לאיזשהו פולחן. ואני ראיתי דוגמאות של אנשים שלא מסוגלים להימנע מזה, אנחנו לא מצליחים לברוח מזה. גם יש איזה מישהי שאני אוהבת לשמוע אותה, זמרת, שהייתה איזושהי דוגמה דווקא לאישה חזקה ומלאה, שמייצגת יופי נשי כזה בריא, והיום אני רואה שהיא גם כמו כולם מאוד מאוד רזתה, ובאיזשהו מקום זה דווקא מראה לי שאין מה לעשות, שאנחנו פשוט שבועים בתוך איזושהי נורמה. שהחברה קבע לנו.
כן, כי לחץ חברתי זה ברור ויש כאלה שנמצאים בדיכאון שלא יכולים לרזות וכן הלאה, אז הם צריכים חוץ מהדיאטות וכל מיני פעולות הרזיה, גם את הרופא ותרופות. יפה, יש בשביל מה לחיות.
אז זהו, שבהרבה מקרים זה מאוד פוגע בחיים העניין הזה, ואני רוצה לדבר גם על איזשהו מימד כאן שאני חושב שהוא חשוב. באיזשהו מקום הסיבה שזה כל כך משפיע עלינו ומציק לנו, זה גם כי האני שלנו, אנחנו מאוד מזהים את עצמנו עם הגוף שלנו. בחברה שלנו הגוף הוא כאילו משהו שהוא כמעט אחד לאחד מזוהה עם האני. אני לא, סתם דוגמה, אני הייתי מגיעה לאירועים משפחתיים, ודבר ראשון שאנשים אומרים, רזית או השמנת? זאת אומרת, זה כל כך, כן, זה נהיה משהו שהוא כל כך חשוב, וכל כך מזוהה עם הערך העצמי והדימוי העצמי. זאת אומרת, איך הגענו למצב שהחברה שלנו עסוקה כל כך בגוף, שזה הפך להיות המזוהה עם מי שאנחנו?
מה לעשות אם אנחנו רואים, לא רואים יותר מהעטיפה החיצונה הזאת? של האדם. אז ככה זה קורה. זו הבעיה. לא רואים פנימה יותר. וגם כן אין שם מה לראות בדרך כלל. אז הגוף שלו זה הכל. ומה יש לנו בכלל בחיים האלה שאנחנו רואים זה את זה?
אז אני שואלת, האם זה יכול להיות אחת מהסיבות שאנחנו סובלים כל כך מהנושא הזה? שהגוף שלנו הפך להיות
כן, האני שלנו? אבל מי עשה את זה? אלו אנשים שרוצים למכור לנו כל מיני דברים. זה לא שאני עשיתי, אלא ישנה מערכת מאוד חזקה של התעשייה, כן? והיא עושה את זה. זה כמו שיש לך תעשיית אופנה, שכל עונה והעונה חייבים לחדש את הדברים, אחרת לא יקנו, אחרת לא יזרקו, וכן הלאה וכן הלאה. אותו דבר עם המזון. אז השנה זה ככה, והשנה הבאה זה אולי אחרת וכן הלאה.
אוקיי, ואם בכל זאת אנחנו היינו רוצים באמת לתת איזה שהם עצות מעשיות לנשים, בכלל לאנשים שסובלים מההפרעה הזאת או ההכבדה הזאת, האם יש דרך שהם יכולים ללמוד להתייחס נכון יותר לגוף שלהם, לעני שלהם, שיעזור להם פחות לשים לב לכל ההשפעות האלה?
אך ורק בתנאי שאדם יארגן חברה קטנה משלו, שבחברה הזאת הם התייחסו כל אחד לשני לפי הנתונים של בן אדם שבכל אחד ואחד, ולא לפי ה-90-60-90, וגם כן שהם ידאגו יחד עם זה שגופם יהיה בריא, שזה חייב להיות נכון לתפקוד הגוף, לתפקוד. אבל לא בגלל שאני צריך לענות על איזה סטנדרטים שמישהו שם קבע, מפני שהוא רוצה להרוויח על זה, או על האוכל, או על תרופות, או על הביגוד, או על עוד משהו, מכוני ספורט וכן הלאה. אלא עדיין אין שום הוכחה, בשום צורה שהיא, כמה שהם יכולים למשוך את הסטטיסטיקה, מה שטוב להם. אין שום הוכחה שמשהו מזה גורם לרע או גורם לטוב. לא שומנים ויש מחקרים הפוכים, ולא ממתקים, ולא בעד, ולא נגד, ואדם ששוחף על הספה, ואדם שרץ ועושה ספורט, זה הכל מאוד מאוד יחסי. זה הכל לפי האופי של האדם. כמה שגוף שלו דורש. לא, צריכים להיות בתנועה קצת, וגם לנוע קצת, אבל הכל צריך להיות מאוזן. ולא שאני רואה האנשים האלה שעושים התעמלות בבוקר, כן, יש שם קבוצות כאלה, כן, לראות אותם זה, כאילו כל יום הם רק עוסקים בזה. העיקר כמה גרם אני אכלתי, וכמה אני עשיתי כאלה וכאלה תרגילים. נו, ומכה עד יום המיטה.
אז יש פה אולי איזושהי פסיכולוגיה מאחורי העניין הזה, דיברתי עם אנשים ואני גם יכולה להבין את זה, שהרבה פעמים העיסוק הזה באוכל נותן תחושה של שליטה. אנחנו חיים במציאות מאוד מפחידה, יש אי ודאות, אנחנו לא יודעים מה הולך להיות, אבל
שליטה חייבת להיות על הדבר הפנימי ולא על הדבר החיצון. ואם אני רוצה עכשיו איזה חתיכת פיצה, למה אני לא יכול להרשות לעצמי? לא, זה קלוריות ושומנים וכך וכך וחלבונים הוא, וזה בכלל, וקמח הוא לא קמח מלא, וגבינה היא לא גם כן, אפשר, נו ומה, זה העיקר למלות את עצמי בדאגות כאלו?
זה המצב היום ש...
אני לא רוצה לשמוע שזאת, התירוץ הזה, שזאת, זה המצב היום.
לא, אני אומרת את זה כדי שבאמת נוכל להציע אלטרנטיבה.
אלטרנטיבה היא פשוטה, למלות את האדם במשהו יותר גבוה מזה.
אוקיי.
ואז הוא באמת ידאג לאכול נורמלי. אוקיי, כי יש לו בראש דאגות אחרות. זהו. ולא כמה קלורי צרפתי וכמה אני קילומטרים רצתי ועוד ועוד. וכל יום לבדוק את עצמי כמה אני... ככה, איפה אני סוגר את החגורה.
אני באמת חושבת שהאישו פה הוא פחות האוכל, ויותר אנחנו, ומה שמעסיק אותנו, ואיך שאנחנו תופסים בכלל את עצמנו.
אני חושב שפתרון הוא לגמרי, לגמרי במישור אחר. אנחנו צריכים להביא את האדם להכרת הגדלות החיים שלו, את הגדלות הבריאה, למטרת הבריאה. לאן הוא יכול להתפתח, מה יכול להיות לפניו, שבאמת ירגיש את עצמו כמיוחד, שיכול לשנות את החיים שלו, יכול להשיג משך החיים שלו, דברים מאוד מאוד גבוהים, מיוחדים, ואז בצורה כזאת הוא יעזוב את כל השטויות האלה, עם ההפרעות אכילה, לא הפרעות אכילה, הוא לא יחשוב על זה. ובצורה טבעית מבפנים ידאג לאוכל פשוט, ידאג לאוכל פשוט. אני גם כן ראיתי גם על המורה שלי וגם על עצמי, אני רואה כמה שאני יותר ויותר ויותר דווקא התקדמתי במשך החיים, אני נזקק לאוכל יותר פשוט, קצת בשר, קצת דגים, תפוח ביום, אני שם משהו מתוק לפעמים, גם כן איזה סיגריה לפעמים, שאני לא אומר שאני עושה כאן איזה, אלה כל דבר במידה, גם מזה וגם מזה. קצת לעשות התעמלות וקצת לנוח, לשקף, כל הדברים צריכים להיות. אבל אם אדם יודע במיוחד בשביל מה הוא חי בתוך הדברים האלו, מההתחלה ועד הסוף, שזה אצלו כמו חוט אדום עובר, בכל זה, אז כבר הכל מתאזן.
אוקיי, יש שאומרים שיש מצב...
איפה שמחשבות, אדם, העיקר כאן, הכל בא מהראש.
אוקיי, זה עניין גם באיזשהו מקום אולי של כוח רצון, שאדם מסוגל לשלוט על עצמו? נגיד...
לא צריך להיות שליטה, זה לגמרי לא נכון. שליטה... זאת אומרת שאני מאוד רוצה ואני מגביל את עצמי ולא.
כן, שזה בדרך כלל קורה לאנשים שאסור להם לאכול.
לא אסור. בוא נתחיל לעסוק במשהו אחר. ואז זה לא יהיה בראש שלנו. זהו. אם יש לי איזושהי בעיה, רע לי, אין לי תאבון. אבל אני לא צריך להגיע לבעיות כאלו שלא יהיה לי תאבון. ואז אני אשמור את הדיאטה בהכרח. לא. אלה אדם שהוא מלא בחיים, בחיפוש, בהתפתחות, אז אוכל בשבילו זה איזשהו מין לא משני ולא איפה שם, נמצא שם באיזה מקום. זהו.
רציתי פה לשאול על הנקודה. אתה אומר, אם האדם יהיה לו משהו יותר גבוה בחיים שימלא אותו, הוא יהיה פחות מוטרד מאיך הוא נראה, מכמה הוא שוקל, מרזה, שמן, מה הוא אוכל,
בטח.
וכן הלאה.
אני אומר שזה שתי צורות של המטבע. אם אני אומר, נו, אסור לאכול, ולא זה, ולא זה, ולא זה, אני דוחף אותו דווקא לאכול.
אוקיי, כאילו העיסוק עצמו.
כן, הוא בסופו של דבר יאכל יותר.
ואם אני...
לכן ממש הם הולכים יחד. כל האלה שצועקים על דיאטות, כן. וכל האלה שאומרים, תקנה.
כן.
ממתקים, פיצות וכן הלאה.
כן.
ממש הם עובדים יחד. זה לא חשוב. אתה נותן לו לעסוק סביב המזון.
אוקיי, אז אתה אומר, במקום להתעסק בזה, להתבחבש בזה בלי סוף,
כן.
הפתרון הוא להכניס לחיים משהו אחר, גבוה יותר, ואז האדם פחות יהיה מרוכז באיך הגוף שלו נראה, ומה הוא אחד, ומה
לא,
הוא
לא
אחד,
בכלל.
וכן הלאה.
כן.
אוקיי. אז בצורה הגיונית, אני מבין את, את המסלול שאתה מצייר
אנחנו,
אותו.
אנחנו 50-70 שנה האחרונות, אנחנו עוסקים רק בצורה חיצונית של האדם. לפני זה זה לא היה עד כדי כך. לא היה. גם כן, לפני זה, עוד כמה שנים, בכלל לא הסתכלו על הצורה החיצונית. בחור היה בוחר את הבחורה להתחתן לפי הפנים שלה, לפי הפרצוף שלה. מה פתאום? היו מסתכלים אישה בריאה, יכולה להוליד ילדים, להחזיק לי את הבית. אני אקח אותה בתור אישה.
כן, אבל אנחנו לא חיים
לא, אני אומר לך שבכל תקופה, אז היינו מסתכלים בצורה יותר בריאה, טבעית. אוקיי. כמו שחיות. ברור. היום אנחנו כאילו בני אדם, אבל זה גם כן לא בני אדם, שניפחו אותנו עם כל מיני רעיונות.
נורמות חברתיות חדשות.
מלאכותיות.
מלאכותיות. בתוך הנורמות האלה אנחנו חיים, זה המצב כן. היום. זאת אומרת, אני עכשיו רוצה להתקדם בצורה פרקטית. לא עוזר לי לבכות שלפני 100 שנה חיים היו טובים, כי אני לא חי לפני 100 שנה, אני לא מגדל ילדים, ולפני 100 שנה אני מגדל אותם היום. לא יעזור לי להגיד שצריכים לרוקן את הסופרים, כי הסופרים מלאים. אז אני רוצה להתקדם לכיוון הפרקטי. בכיוון הפרקטי, מה שאתה אומר, שהטכנולוגיה שיכולה להרים את האדם, לשאוב אותו מתוך ההתבוססות הזאת האינסופית במראה שלו ובגוף שלו, זה להכניס לתוך החיים שלו איזושהי מטרה גבוהה יותר. עכשיו, בוא נדמין רגע סיטואציה, אני מקווה שטל מסכימה שככה דברים, אבל אני כאילו בלחץ על זה כדי להבין באמת מה הצעה לגופו של העניין. נאמר שאנחנו מקבצים קבוצה קטנה של, אני יודע מה, 8-10 אנשים, צעירים, צעירות, מבוגרים, מבוגרות, לא נחתוך אותם לפי גיל, שהמכנה המשותף של כולם שיש להם איזושהי הפרעת אכילה מסוימת. כן. יכולות להיות הפרעות אכילה מסוגים שונים, אני לא אפרט אותם, אולי תהיה לך כך תרהב. יכולות להיות כל מיני הפרעות אכילה. עכשיו, זה שהיום אנשים סובלים מהפרעות אכילה, זה עובדה, לא על זה אנחנו דנים. יש היום מיליונים שסובלים מאוד מהפרעות אכילה. אם אנחנו רוצים לקדם אותם בכיוון שאתה מדבר עליו, לא להתעסק, לא להתבוסס בתוך הדבר בעצמו, אלא כאילו כמו לשים איזשהו מגנט כזה גדול, שירים אותם לאיזשהו משהו קצת יותר גבוה. מה זה אומר פרקטית? מה אני עושה? דמיין לך שולחן פה, אנחנו שולחן יפה כזה גדול, אנחנו מצרפים אלינו עוד כמה אנשים, שהמכנה המשותף של כולנו, שיש לנו הפרעות אכילה. מה אתה עושה איתנו? אנחנו מחפשים פתרון, החלפנו כבר 1,000 סוגים של התעסקויות, שיטות, והפרעות הולכות ומתעצמות, כמו שאתה אומר. ככל שאנחנו מנסים יותר, זה יותר ויותר נהיה אובססיבי, ויותר ויותר מפריע, וזה משפיע בכל הרמות, גם על בריאות הגוף, גם על הבריאות הנפשית, על התפקוד שלנו, בעבודה, ביום-יום, בזוגי, בכל מקום. זה ממש כאילו מכסה את כל חיינו. אנחנו תחת ענן של הפרעת אכילה. כן. אנחנו חולמים על זה בלילה, אנחנו קמים עם זה בבוקר, זה כל חיינו. אני פתוח לגמרי לשמוע על טכנולוגיה חדשה להתמודדות, אני רוצה רק להבין איך היא עובדת. מה אתה עושה איתנו?
זאת אומרת, אתה שואל אותי כך. יש לי שוק גדול של אנשים.
כן.
שהם יהיו מעוניינים לשמוע אותך.
ודאי, אם יהיה לך מה לתת.
אם יהיה לך מה לתת להם, כדי לצאת מה...
בדיוק. ועכשיו אני גם לא רוצה...
מהבעיה הזאת, הפרעת האוכל.
בדיוק, ועכשיו אני גם לא רוצה לדבר
על... הפרעת אכילה. אבל, אני יודע שלא אכפת לך הפרעת האכילה, אתה אומר לי, אבל אתה רוצה להביא איזה רעיון משלך.
אתה?
כן.
זה גם לא אכפת לי.
לא, לא, לא. לך לא אכפת הרעיון שלי, לא אכפת הרעיון שלך. אלא אני יכול לבוא לקהל שלך, שיש שם כולם שמינים, או שחושבים כך שהם שמינים.
או הפוך, או רזים מאוד עם אנורקסיה, כל מיני, מגוון, יש לנו מגוון.
ואני, שאני אטפל בהם, בבעיה שלי. אני מעוניין בזה, כי אני אמכור להם דעה שלי.
יכול להיות, כן.
כן, הרעיון שלי.
כן.
כן, הם התחילו ללמוד את הדברים שאני רוצה ללמד אותם.
אוקיי.
כן, נגיד... חברה וכל הדברים האלה, כן?
כן.
חיבור החברתי, אינטגרלי וכן הלאה.
כן.
וזה משתלם.
כן.
להם זה ישתלם.
אם תוציא אותנו מהבעיה.
כן, תוציא אותנו מבעיה, ולי זה משתלם שאני משתמש בבעיה שלהם כדי להביא אותם למשהו אחר.
בדיוק. עכשיו בואו נתרחק גם מהשוק הגדול של המיליונים ונביא לפה. יש לנו פה שולחן שיש בו 10 אנשים שהמכנה המשותף שיש להם הפרעת אכילה, והם באו לסדנה אינטגרלית בתחום הפרעות אכילה.
כן.
מה עושים? בבקשה.
אז אני מתחיל לדבר איתם על הטבע האדם.
אנחנו, לא איתם. אני הבן אדם, יש לי הפרעת אכילה.
לא, אז אנחנו לא מתחילים מהפרעת אכילה ממש. אלה מי הוא האדם, מה הוא האדם.
כמה זמן זה?
כן, אנחנו מכניסים שם גם כן עניין האכילה. אבל סך הכל מדברים על האגו. מה, למה אנחנו נמצאים באכילה המופרזת? מפני שאנחנו רוצים למלות את עצמנו. למלות, כי לזה כל החיים שלנו, הרגשת החיות שלנו, בכמה שאני מלא. כן? אני הרצון לקבל שלי, זו כל החומר שלי. ואני רוצה כל הזמן להרגיש בתוך הרצון הזה מילוי. כי רצון זה סתם, זה כיסרון. המילוי, איזה יכול להיות? המילוי הכי טוב, אנחנו בודקים את זה, 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 זה לפי הסרטונין, לפי, את יודעת, כן? לפי ההורמונים ש, שמפרישים, כן. בתוך המוח שלנו. אם אני שוכף על הספה ורואה משהו יפה בטלוויזיה, ושומע משהו יפה, ואוכל משהו יפה, ושוכף, נוח, זה מקסימום הפרשת ההורמון של שמחה, של האושר.
תלוי מה אתה אוכל ומי אתה.
לא, 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 מה שאני...
אצלנו יש פה אפילו סביב השולחן, אתה יודע, כל מיני הפרעות הפוכות גם.
שכל אחד ידמיין מה שבא לו, וגם כן, אולי אתה...
יכול להיות שאחר כך אני גם מקיד.
אולי אתה לא רוצה ספה, אתה רוצה לשבת ככה. זה לא...
בא שלי לא ספה, בא שלי מה אוכל, אני ממוקד בהפרעות אכילה לגמרי.
בסדר, אז אני אומר לך שהכל... הכל זה סביב המילוי. רצון לקבל שרוצה למלות את עצמו, להרגיש את עצמו שמתמלא. וברגע שהוא מתמלא, וממש אין לו יותר מה להכניס, בא לו לקי. הוא חושב, במה אני עוד אמלא את עצמי? אז אני כבר לא יכול ליהנות מהאוכל, אולי אני ייהנה ממשהו אחר, משינה. ישנתי, התעוררתי, מה עוד? אוכל, לא, עדיין לא, זה לא, עדיין לא הספקתי ככה שזה יתקל בי. אולי אני קצת אלך לטייל, אולי אני אשמע משהו, אולי אני אשחק במשהו, אולי... בקיצור, כל הזמן אנחנו רצים ממילוי, אחד למילוי שני, לשלישי, ככה, בין כל מיני סוגי המילויים. זה מה שאני רוצה. תמיד אני בוחר הטוב האפשרי. זה הטבע של האדם. זה צריכים ללמד אותנו, כן?
שומעים, אנחנו פה, שומעים.
זהו. אחרי שלומדים את זה, עושים סדנאות, דנים בזה, זה לא, זה ככה, טוב טוב שזה נבלע בתוך ה...
כמה זמן זה כל הטוב טוב? באנו לסדנת הפרעות אכילה.
אתה לא באת לסדנת הפרעות אכילה, אתה באת כדי להתפטר מההפרעות האכילה.
נכון.
זהו. אז חכה.
כמה זמן, אני שואל, מהקים?
יש לך שיטות שהן לא נגמרות עד סוף החיים.
אני לא קונה שיטה
שם. לא, בסדר, אתה יכול ללכת. אני יכול להבטיח לך, נגיד, 10 מפגשים.
לא, אני לא שומע שהם מדברים על העניין עד כה. אמרת לי, הוא יושב על הספה, הוא אוכל, אני עם הפרעות אכילה, נגיד,
אנורקסיה. אני עכשיו מסביר לך מה הטבע שלך, למה אתה נמשך. למה אתה נמשך לזה? שזה בתוך ה... טבע שלך, אתה לא יכול לברוח מזה.
ממה?
מכל הזמן לחפש מילוי. המילוי, אני אומר לך, מה אני הסברתי, אתה אפילו לא שמעת. המילוי יכול להיות על ידי זה שאני שוכף, ואוכל, ושומע, ואולי מטייל, ואולי צוחק עם ילדים, משחק, ואולי עם אישה, ואולי הולך לטיול, וכל פעם המילוי הוא אחר, ולפעמים אני שוכח על האוכל, ולפעמים אני לא כל כך דואג לזה, אלא יש לי מילואים אחרים. בוא נראה איפה יש עוד מילואים, ובמה אנחנו יכולים למלות את עצמנו, ואם באמת יש לי משהו מיוחד, לא אכפת לי לקחת איזשהו סנדוויץ' יבש, העיקר שאני עכשיו רואה משהו טוב, או משהו שומע, או אני טס באיזשהו מטוס, אוכל שם את האוכל הזה שלהם, וכן הלאה. זאת אומרת, העיקר זה מילוי, זה מה שלימדתי אותך, וזה לא פשוט, אתה רואה שאתה לא תפסת את זה. אז מילוי, אולי אנחנו נחליף מילוי, ובמקום האוכל נתחיל למלות את עצמנו עם משהו אחר. אני לפעמים יושב מול, מה אתה אוהב לראות לפניך בצלחת?
אוי, הרבה דברים.
נו, זרוק.
אחי, באמת?
כן.
מרק תימני.
מרק תימני. מרק רגל.
לא יודע עם רגל, אבל העיקר שיהיה חיל בפיתה, הכל כמו שצריך.
כן, בסדר.
הייתי, האמת, חותם כל יום כל החיים, כמו סבא שלי. כל יום כל החיים. חותם מראש.
אני יודע, אני יודע. אני...
אין יותר מושלם מזה.
כן. בסדר. כמו מטרנה לתינוק. בסדר. גמרנו. עכשיו, מה אני רוצה להגיד? נגיד, אתה... התחלת לאכול את המרק הזה.
כן.
ממש, פיתה,
חילבה,
כל יחד ושם את זה בפנים.
בדיוק, חגיגה אחת. כן, קומפלט.
מצלצל טלפון.
כן.
אתה מתחיל לדבר. וכאן מסבירים לך, נגיד, הבת שלך צריכה להתחתן, והיא מתייעצת איתך, אבא, יש כאן סלון כזה וכזה, או, או, או מקום כזה וכזה, ואומרים, ואתה נכנס לה לשיחה, שוכח על המרק.
כן, בגלל זה אני אף פעם לא עונה לטלפון, בזמן שאני אוכל. הוא בכלל לא לידי אפילו, שיזרף.
אין לו הפרעות אכילה, הוא אוכל כמו שצריך.
לא, אבל הדוגמה ברורה.
הדוגמה ברורה.
זה היה משהו שמסיח את דעתי מהריכוז באוכל.
ופתאום אתה מרגיש שכבר אתה לא רוצה לאכול, כי אכלת רבע מהצלחת, ובאמת כל היתר מיותר היה. אלה, ככה, היית...
כן, לא נעים לי להפסיק, אני מפסיק שכואב כבר, אני כבר... כי לא נעים לי להפסיק, כן, זה נכון.
לא נעים לו מהבטן שלו. טוב, אז בקיצור, זאת אומרת, אנחנו רואים שאפשר להחליף מילואים אחד במקום שני. אפשר. מה הסיכום? מה אני רוצה להגיד? אם אנחנו ניתן לאדם חיים כאלו, שבזה הוא ימצא מילואים שונים, אחרים, חוץ מהאכילה, לא יהיו לו הפרעות אכילה. לא יהיו לו. הוא לא יסתכל על זה כמו על דבר, לא יותר מדבר הכרחי. אני רוצה ליהנות מהאוטו. כדי ליהנות מהאוטו, אני בא לתחנת דלק וממלא אותו. אני רוצה ליהנות מהחיים. כדי ליהנות מהחיים, אני צריך להכניס כאן משהו, איזה דלק, וזהו.
הבנתי.
זה הכל תלוי אם אתה יודע לאן אתה נוסע.
הבנתי, הלוגיקה שלך לא השתנתה בדקות האחרונות. אותו דבר שאמרת לי קודם.
אז עכשיו...
תיתן לי בחיים משהו אחר, אני אמשך אליו, ואז אני לא אשים לב לאוכל כל כך מוכשר.
וזה יעבוד על בטוח.
כן. טל, את הבנת מה עושים עם חברת אנורקסים?
זה ברור לי מה צריך לעשות, אבל איך לממש את זה?
לא, אנורקסים זה משהו אחר. אנורקסים זה יכול להיות בעיה אחרת. שם זה לא הפרזה באוכל, שם זה ההפך.
נכון.
שם זה, אתה עזוב את זה. אנחנו מדברים עכשיו על אנשים שלא יכולים...
השמנת יתר.
כן. לא, בכלל, שלא יכולים לעצור עד שלא גומרים סיר של מרק תימני. זהו.
כן, רק לא הבנתי מה זה הדבר היותר גבוה שאתה מבטיח לי כל הזמן. בשביל זה באתי לקורס הזה, לפתרון בהפרעות אכילה.
הדבר היותר גבוה, זאת אומרת, זה שימלא אותך יותר ממרק תימני.
כן.
כן. אז אנחנו בשביל זה נמצאים בסדר של הדברים מיוחדים שממלאים את האדם. זה נקרא אוכל. מין, משפחה, עושר, כסף, כן? כבוד, שליטה, מושכלות, שישה דרגות. שאוכל, מזון, זה באמת הכי פרימיטיבי שיש לנו. ואם אפילו בא לך איזושהי אפשרות במין, אז אתה תעדיף מין במקום האוכל. ואם במשפחה, יש איזשהו בעיות, התרגשויות, אז ודאי שזה יותר גם מהמין וגם מהאוכל. זאת אומרת, זה סדר שכך אדם נברא. יש אדם הפרעות, בלבולים, מוטציות למיניהם, שם זה ודאי. אבל בדרך כלל זה כך. זאת אומרת, מה אני רוצה להראות לך לפי הסקאלה הזאת? שאוכל זה לא בעיה. אלה לא רוצים להוציא אותנו מהבעיה, את ההפרעות האכילה.
אני רוצה לצאת, בשביל זה אני פה.
אבל מה שמסובבים אותך, לא שרוצים להוציא אותך. הם רוצים להרוויח עליך.
זה הבנתי.
זה כמו שרופאים הם החולים. רופא מעוניין שהחולה יהיה בריא, הוא מעוניין שהחולה ימשיך להיות חולה.
ברור, מסכים איתך מאוד. זה תעשייה ומיליארדים שמתגלגלים ימינה ושמאלה. תאכל, תעשה דיאטה. תאכל, תעשה דיאטה. זה ברור. על זה אני לא שואל. אני שואל מה עכשיו אני עושה. הבנתי את כל הדברים האלה עד כה. אני מחפש מה זה הדבר החדש שתביא אל חיי, שהוא ירומם אותי למצב כזה שאני כבר, איפה הבעיות של האוכל? זה כבר משהו קטן, קטנטן שאני לא שמתי לב אליו.
אז עכשיו אנחנו צריכים להביא אותך לכזאת קבוצה.
הנה, באנו, עשירה.
כן, שנתחיל לפתח אתכם, שיהיה לכם איזה רעיון בחיים, הרבה יותר גבוה מהאוכל וממין ומשפחה בכלל, שיהיה עוד יותר גבוה מהכל מהכל. שיתפוס אתכם עד כדי כך, ואתם תחזיקו זה את זה, ואתם תחממו זה את זה כך, שזה ימלא אתכם, שלא יהיה לך מחשבות. במה אתה אוכל, מה לא אתה אוכל, אתה בא הביתה, תביא משהו, לא חשוב מה, העיקר זה, אני עוד מעט רץ לי איזה מקום, אני צריך כאן לראות את זה במשהו באינטרנט, אתה מבין?
כן.
שאתה עסוק בדברים יותר גבוהים.
אותם אני מחפש.
יש טענה כזאת שהפרעות אכילה זה נובע מריקנות מסוימת, צורך כן. בקשר שלא נענה, באמת אולי חוסר ביחס, כל מיני... דברים שגורמים לריקנות פנימית.
כן.
אז האם, כאילו מה צריך להיות בסביבה כזאת, או בסדנה כזאת שאנחנו בונים, שנותן מענה על הצורך הרגשי הזה, שכרגע האוכל נותן פיצוי עליו?
חום, הדדי, קודם כל. אדם באוכל, הוא מוציא באוכל כל מיני אותם התסכולים שלא, שאין לו, לא במין, ולא במשפחה, ולא בכסף, ולא בכבוד, ולא במושכלות. אהם. שלא מוציא שם, הוא מוריד את זה לדרגה הכי קטנה, הכי פחותה.
מזמינה.
אוכל פעמיים, שלוש.
כן.
לפחות את זה.
קוראים לזה אכילה רגשית.
כן.
שאדם רגיל.
זהו, שהוא בזה מדכא את כל החושים האחרים. אכלתי, אני כאילו איזה מין בול עץ, הפכתי להיות מהאכילה כזאת מופרזת, וזהו. אין לי... מחשבות גבוהות יותר, ואני לא מיועד לכלום.
אז האם כדי לפתור את בעיית האכילה, צריך לפתור קודם את הבעיה הרגשית?
רגשית בלבד. כן, הכל במוח. רק רגשית. אני חייב להרגיש שאני מלא בדרגות יותר גבוהות, או מתעסק במילוי בדרגות יותר גבוהות, ואז האכילה זה לא יהיה אצלי כמשהו שאני חייב. שמשהו שאלה יש, לא, לא, ואם יש, מה יש, בסדר שיהיה.
איך בסדנה כזאת אני אגלה מה חסר לי, שבגלל זה אני נגיד הולכת לאוכל?
לא, כולם מגלים שחסר לאדם, זה מילוי הגבוה ביותר. זה השפעת הסביבה הטובה עליו. אם הוא מרגיש שסביבה משפיעה עליו בצורה הטובה, מרגיש ביטחון, מרגיש רוגע, מרגיש חיבור, חום, מרגיש שיש לו אהבה, שהוא יכול לתת אהבה, דורשים ממנו. אנשים מחפשים את זה ממנו, והוא יכול לתת. והוא יכול לשלוט, ויכול לקבל שליטה. ממש ככה, זה הכל. גם במשפחה אם הוא עושה את זה. מין שלו הופך להיות לסוג אחר מקודם. בסדר, כל החיים הם מקבלים אופי שונה. כאילו שמאיר... צבע אחר של הפנס על כל החיים.
מה זאת אומרת שהוא יכול...
ואז לא צריך את האוכל הזה להפריז בזה. הוא חוזר לתת לבהמה מה שהיא זקוקה, מה שהיא צריכה. ולא יותר.
יש פה איזושהי עדות מעניינת של נערה, שהיא מתארת איך הלחץ לבצע היטב משהו שהיה מאוד גבוה בחיים שלה, ושגרם לה להרגיש שכישלון זה לא אופציה, דרדר אותה למצב של הפרעות אכילה. זאת אומרת שיש איזשהו לחץ חברתי, ציפיות מאוד גבוהות מנער או נערה.
אוי, 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 זה עוד יותר גרוע.
כן, אז אני אומרת, כאילו יש איזשהו קשר בין לחצים, בין רצון לשלוט בחיים, ולהצליח לזה שכמו שאמרת קודם, שאדם מוצא איזשהו פיצוי או... איך זה קורה הקשר הזה מן שני הדברים? ממצב של לחץ, דווקא הרבה פעמים זה גורם לאנורקסיה.
אנחנו מוצאים אותה. אדם שבא, נגיד, אלינו, לטיפול שלנו, מה שאורן מתכוון לנסות, הוא בא, הוא שוכח על הבעיית האכילה. לכן הוא כל הזמן שואל, למה אתה מדבר, לא מדבר על הפרעת האכילה?
כן.
אני לא מדבר על זה. אני לא צריך על זה.
זה חלק מהטיפול.
אני,
כן.
כן. זה, זה, טיפול הוא בזה שאנחנו שוכחים על זה בכלל שישנה בעיה כזאת. אנחנו לא נלחמים מולו, מול הקיר הזה. לא רוצים. אני לא רוצה שהוא יראה את זה בכלל, אני רוצה שהוא ישכח על זה. ישכח מזה.
יש פה גם איזשהו עניין של פרפקציוניזם אצל אנשים שהם דורשים מעצמם יותר מדי, מחפשים איזושהי מושלמות, איזושהי שלמות ברובד.
אדם שהוא מרגיש שהוא בטוח, שהוא, יש לו חוכמה, יש לו ידע, יש לו חשיבות פנימית, ואחרים גם כן מרגישים עד כמה שיש בו. מה אכפת לו, הוא יהיה כאן 90 או יהיה 1.90 מטר? יקבלו אותו כך וכך. איך אנחנו ראינו את זה בכל העולם? הנפוליאון היה 1.50 מטר, צ'רצ'יל בגובה, הצ'רצ'יל היה 1.50 מטר ברוחב. נו, מה זה חשוב?
זה צריך להיות תהליך מאוד אינטנסיבי בשביל לעשות כזה שינוי, במיוחד אצל אנשים שהרבה שנים יש להם את הבעיה הזאת. זאת אומרת, עד כמה...
להעביר אותם מהרגשה הזאת בלבד. לא צריכים להיות בזה. לא צריכים להיות בזה.
כי יכול להיות מצב כאילו שזה לוקח הרבה זמן עד שכאלה, כי זה ממש...
לא, השפעה חברתית, אם מביאים אותו, אם מביאים מספר אנשים מספיק, נגיד 10 אנשים, 15, 20, ומתחילים איתם לעבוד יחד, בהשפעה חברתית, זה על זה, הם יכולים מהר מאוד להתעלות מעל זה. אבל אנחנו לא עובדים נגד הבעיה, כמו שבדרך כלל, בכל מיני כאלה קבוצות. לא מראים להם זה רע, זה לא כדאי, זה כמו שאני לא פעם ראיתי כל מיני סרטים על האישון, כמה סיגריות זורקים לך לתוך הריאות, והם ממלאים, בדלי סיגריות ממלאות את הריאות, ואחר כך אתה מתחיל סיגריה חדשה, כאילו זה שום דבר לא משפיע. זה לא טוב, זה לא עובד בצורה כזאת. טיפול של הבעיה, תיקון של הבעיה, צריכה להיות בדרגה יותר למעלה ממנה. זאת העיקרון. ולכן אנחנו אף פעם לא מדברים על הבעיה באוכל. אנחנו מתעלים מעל הדרגה הזאת של המזון לדרגות האחרות.
ומה זה השליטה הזאת שאמרת שאדם יוכל לקבל בדרגה הגבוהה יותר? שהוא לא יצטרך להרגיש שהוא שולט?
זה שליטה רעיונית. שהוא כבר גם מתקשר לכולם, לאחרים, הם מחזיקים את זה בזה, יש להם עבודה, הם נמצאים בהתפתחות עצמית, ובהשפעת הרעיון הזה לזולת, כי אנחנו מדברים על חום, על אהבה, על החיבור בין בני אדם, הם מתעסקים דווקא בדברים האלה שהוא יוצא החוצה, הוא יוצא מהאגו שלו, הוא מפסיק לחשוב האם הוא חי או אם הוא מת, האם הוא רעב או האם הוא מלא, שבע. הוא מפסיק לחשוב על זה, ולכן מוציא אותו לגמרי מכל הפרעות האכילה. איזה הפרעות האכילה? הוא בכלל לא בזה נמצא. כי ברגע שמתחיל להתקשר עם משהו מחוץ לו, אין שם בעיה של מרק תימני. הוא נמשך כולו לחלק את המרק הזה, ולא לאכול בעצמו. מזה כבר מתחיל להיות אצלו מילוי.
שמת בצד את התופעה של אנורקסיה, אבל אם בכל זאת לדבר עליה, למה כל כך הרבה נערות שלוקות בזה, מרגישות הרגשה טובה שמגבילות את עצמן בצורה כזאת, וממש מוצאות לעצמם חברות ויש סביבה של בנות?
קודם כל זה בדרך כלל בנשים, לא בין הגברים.
כן.
כי נשים יש להם נטייה ל, 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 למסירות נפש כביכול, לזה שהן מוכנות ממש לתרום את עצמם. עכשיו, איך לטפל באנורקסיה? אני לא רואה גם זה, גם כאן שום צורה אחרת אלא להוציא את האדם קודם כל הפרעות מחשבתיות. אנחנו יודעים שכל זה...
זה הפרעה נפשית.
כן, אנחנו יודעים שכל זה במוח, ולא בקיבה ולא ב, 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 בשום צורה אחרת. ואם אנחנו, אם אנחנו, אני בטוח שאם אנחנו יכולים להביא את האדם לחברה שהיא תספק לו חום וביטחון והליכת יחד קדימה, הוא יוכל לשבת איתנו ולהתחיל לאכול יחד איתנו בלי להרגיש שהוא בולע. בלי להרגיש שהוא בולע. ממש. כי הוא יתעלה מעל הפעולה עצמה הזאת של האכילה. ואני לא, באמת לא ניסיתי את זה אף פעם בפועל. מה שאם כן בהפרזת האוכל כן. אבל מעניין לראות את זה. אני חושב שזה יעבוד ממש השפעת הסביבה על האדם. אם הוא נמצא בין כאלו שאוכלים נורמלי ונמצאים בדעה הגבוהה, הוא יעשה את זה גם כן. רק לא להכניס אותו בין אותם הדיכאונים ושנמצאים בכל הבעיות משלו.
בדרך כלל הקבוצות תמיכה הם אנשים שסובלים מאותה בעיה.
לא, זה לא טוב. מה הם יכולים ללמוד אחד מהשני? יש להם הרגלים.
כן.
זהו.
זה משהו מקרות.
כן, וכאן זה צריך להיות משהו אחר. השפעת הסביבה על האדם צריכה להיות. איזה השפעת הסביבה כאן יכולה להיות? ואם לא ייתנו לו דוגמה, כל האלו ה...
עכשיו, אני יודעת שלפעמים כשאדם באמת נמצא בסביבה טובה, אז הוא מרגיש טוב יותר, ואחר כך הוא חוזר הביתה איפשהו לבד, ויש לו עוד פעם איזה חזרה של הרגלים הישנים. איך, כי בדרך כלל אנחנו לא כל הזמן...
זה הכל תלוי עד כמה שהסביבה משפיעה. אנחנו צריכים להגיע למצב שאדם לא נפרד מהסביבה.
איך אפשר?
לא פיזית, אלא פנימית, נפשית, שהוא כל הזמן נמצא באותם הרעיונות, שהוא כל הזמן בוער, ועד שהוא באמת לא יתרגל לזה. עד ש... הרעיון הרוחני הזה שלו הוא יותר מכל נטייה גשמית. עד אז אנחנו חייבים לעבוד על זה, אבל אני בטוח שאין פתרון אחר. לשם זה התפתחו כל הבעיות האלו, שאנחנו נפתור אותם רק ברמה כזאת.
אז זה מעניין, שבן אדם שיש לו איזושהי בעיה, הוא לא צריך להתבייש בה, אלא איך הוא צריך להתייחס לבעיה שלו, איך להבין אותה.
אנחנו פשוט צריכים למשוך כל סוגי הבעיות מה שיהיו, ולא חשוב לנו, יכולים להיות אנורקסית והפרזת האוכל ועם איזה בעיות של המחשבות טורדניות וקומפוסטיב, כן? ועוד ועוד ועוד, ככה סביב השולחן, ולא חשוב. העיקר שהם התחילו לעסוק בהשפעה הדדית. ויציאה מהחוצה, מכל אחד, כלפי הזולת, בהשפעה הדדית. זה מה שייתן להם מילוי. ואז כל אחד פתאום ירגיש, עם כל אחד עם הבעיה שלו ספציפית, ירגיש שאין לי כבר בעיה הזאת. אני כאילו הפסקתי להרגיש אותה, או עכשיו שעה לא חשבתי. שעתיים יכול לא לחשוב על הבעיה שלי. וכשאני בא הביתה, גם כן מתקשרים עליי, ואני מתקשר, ואני מדבר. זאת אומרת, אני לא נכנס ל... אני עולה למעלה מהבעיה שלי. שוב, כי הבעיה עם האכילה היא הבעיה הנמוכה ביותר, הראשונה, במה שהאדם צריך.
כן, לכן זה מעניין שזה כל כך יצא מאיזון ומפריע לכל כך הרבה אנשים.
לא, הם מטפלים גם ביתר בעיות. הם מחקו מאיתנו משפחה, כן, וילדים. אין כמעט דבר כזה בטלוויזיה, ואם יש רק מראה לנו כמה שזה מביא לנו יותר בעיות, כן? אלה הכל סביב האוכל ומין.
אחד הדברים שגם ראיתי זה שאצל הרבה נשים בעיקר שסובלות מהפרעות אכילה קיצוניות, זה איזשהו חוסר רצון לחיות, או משהו שקשור ברצון עצמו לחיות. זה משהו מאוד משמעותי. כמה אדם אוכל או לא אוכל. איך אנחנו עונים על הצורך הזה? הרצון לחיות.
לא, זה ודאי שישתנה ויתאזן. כי יש לו בשביל מה לחיות דווקא, מתוך זה שאנחנו ממליצים לו, ממה שאנחנו ממלאים אותו. הוא מקבל לאור בחיים שלו, הוא מקבל מטרה, מטרת החיים, מטרת הבריאה. זה משהו אחר. אני מלא תקווה שאנחנו נוכל לעשות זאת. שמכל הדיבורים האלה אנחנו נוכל להתחיל לארגן כאלו מדריכים, והם יארגנו קבוצות, ואם יש לנו כבר אנשים שרואים את הבעיות האלה במישור המזון, או במישור המין, או במישור המשפחה וכן הלאה, בשביל מה אנחנו עושים כל השיחות האלה? כן. שבסופו של דבר, מזה ייקחו קצת רעיונות והתחילו להשתמש ב... הפתרון שלנו הוא פתרון אחד. בכל זאת. זה שאנחנו מדברים על הרבה תופעות שנמצאות כבעיות חילוניות בחברה.
איזה בעיות?
חולניות. חולניות, כן? בחברה זה כי יש הרבה בעיות. אבל פתרון שלנו הוא פתרון אחד. להעלות את האדם לדאגה חברתית, לדאגה תזולת. ובזה
כן.
קץ לכל הבעיות אישיות.
אין ספק, אנחנו רק צריכים למצוא את הדרך באמת לממש את זה בצורה טובה.
לממש זה סדנאות.
דווקא כאן אמרת שלא כדאי שבסדנה ישבו אנשים עם מחנה משותף.
לא חשוב, אבל דווקא טוב. ששונים. ששונים. בחור שמן, וזאת ירזה שלא אוכלת יותר משם חצי עגבניה ליום, ומישהו עם כל מיני מחשבות תורדניות, ועוד מה יש שם לנו?
טלי, המומחית שלנו.
כן.
יש מגוון גדול.
כזהו, אז תשיבי אותם כולם, כי הם לא...
אובססיה לנושא של אוכל.
לא חשוב, חוץ מאוכל, לא חשוב למה. זהו. ואנחנו משיבים אותם כולם, ממש יכולים לשיב בשולחן אחד. דווקא טוב.
כן, טוב.
כן, שלא יתקשו זה עם זה בבעיה המשותפת, אלא יתקשו זה עם זה בפתרון המשותף.
אוקיי.
זה חשוב. ובבעיה אין להם קשר. לא. הוא רוצה לאכול מרק תימני, והיא רוצה לא יותר מחצי עגבנייה.
יש פה משהו קטן שרציתי לשאול. יש משהו עם הפסיכולוגיה שמשהו שהוא אסור. שכאילו משהו שאסור לי לאכול אותו, אסור לי לגעת, או שהוא דווקא מושך. איך אנחנו נשנה את הפסיכולוגיה
הזאת? אנחנו לא עובדים נגד זה.
לא, אבל אני רוצה בכל זאת להימנע מהמצב הזה
שאוכל... לא, 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 אנחנו לא אומרים להם שום דבר. אני לא אומר להם מה מותר ומה אסור. אין דבר כזה, מגיעים עליי, אין שום בעיה. בעיה רק אחת. אני רוצה למלות את הראש שלך עם ההבחנות יותר גבוהות. עם המטרות נעלות, עם משהו שהוא מהיר, עם זה אני רוצה למלות אותך.
אוקיי.
ואז כל היתר זה יפלו, כי אין להם במה לאחוז. זה כל הרעיון. ולכן מאוד חשוב לי שדווקא לא יתקשרו ולא יבינו זה איזה בבעיות ארציות, שלא יתחילו לשבת ולפקוט, אנחנו מסכנים, אני היום... ככה אכלתי וככה לא אכלתי וכו' וכו'. לא, 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 אין. דווקא ההפך. הגישה שלנו היא מאוד מיוחדת. היא הפוכה ממה שקורה בכל החוגים הללו.
הזמן שלנו ככה מסתיים בעוד חצי דקה. מה הסיכום שלנו לנושא הפרעות אכילה?
הסיכום הוא שעל ידי חיבור החברתי, כן? שנעשה על ידי שיטת החיבור האינטגרלית, אנחנו יכולים להביא את האדם למצב שהוא מתעלה מעל כל הבעיות שלו בדרגה הגשמית. כל הבעיות. דווקא גם הפרעות האכילה לכיוון המופרז וההפך, זה לא חשוב במה. הוא מתעלה מעל כל הבעיות. פתרון אחד, לכל הבעיות אנושיות.
תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה גם לך, טל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, פתרון אחד לכל הבעיות האנושיות. כל טוב, להתראות.